היי כולם וברוכים וברוכות הבאים לפרק חדש של תודה רבה. פרק 24, מה שאומר שאנחנו כבר משדרים את הפודקאסט הזה שנתיים. נכון יאב?
הולי מולי.
הולי מולי, זה ממש מרגש וכיף שהגענו לנקודה הזאת. אנחנו מספרים לכם עכשיו פעם ראשונה breaking news שאנחנו יוצאים לפגרה קצרה. אל תדאגו, אנחנו נחזור, אין לנו שום כוונה להפסיק, אבל קצת תקופות לחוצות, כל אחד עם הסיבות שלו. והיום אנחנו בעצם לא נארח. That's a first. היום אנחנו מתארחים, אני ויהב. ומי שתארח אותנו זה שיר כהן, חברה טובה ויועצת הסתרים של הפודקאסט הזה, מה שלא ידעתם ועכשיו גיליתם ממש ברגע זה. סקופ. שהיא גם ממייסדי חוף מבטחים ובתי הספר המכילים. והיא ראיינה אותנו, ואני לא אגיד איך היה, כי אז כזה אני מדבר על עצמי, ואני כזה, זה לא קול בכלל. נראה לי שהיה בסדר.
לא, כי לראיין את עצמך בפודקאסט שלך, זה קול.
כן, וגם קצת כאילו ווירד, אבל זורמים, וגם הרבה מכם ביקשו מאיתנו, ורציתם לשמוע אותנו, ואנחנו, אז בוא נגיד שעשינו את זה בשבילכם. סבבה? אני רוצה להגיד תודה ענקית לתומכי הפטריון שלנו, אין לי מילים אחרות, פשוט תודה, זה מגניב להלאה, זה
מרגש.
ממש כיף, כאילו לקבל קצת כסף על זה, לא מהפן החומרי, זה פשוט מראה על איזושהי הערכה, וזה גם עזר לנו להמשיך ולא לחשוב על זה יותר מדי, פשוט לעשות, ממש מגניב, תתמכו בעוד יוצרים בפטריון אם זה היה לכם כיף, אנחנו בעצם נקפיא את התמיכה שלכם, אז כל עוד לא יוצאים פרקים חדשים, אנחנו לא נגבה
לכם כסף מהכיסים.
נכון, כי כאלה אנחנו פיירים. ואנחנו בפייסבוק, ואנחנו נמשיך לפרסם שם קצת, אז תעקבו ותעשו לנו לייק, ומוזמנים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו פה בארץ, הכל טוב, הכל קול. תהנו מהפרק, אני מקווה, כאילו, שעה וחצי איתי, ועם יאה וכזה, אני לא יודע, בסדר.
גם אני שם.
מוזר.
תודה רבה.
תודה.
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 היי שיר.
היי. אז קודם כל אני מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן איתכם, ואני הכי שמחה שהזמנתם אותי. שמחתי להשתתף בתהליך בדרך, ואני שמחה עכשיו לעצור איתכם רגע ולחלוק את ההתבוננות הזאת על השנתיים שעברתם. וואו, שנתיים.
כן, זה הרבה זמן.
הייתם מאמינים שעבר כל כך הרבה זמן?
אני לא מאמינה.
לא, אני גם לא חשבתי בכלל שזה יקרה, כאילו, אז כן.
מה, לא האמנת שנחזיק מעמד שנתיים?
לא חשבתי שזה, כל הפרויקט הזה יצא לפועל, כאילו, זה כל פעם הפליא אותי מחדש, ואז, טוב, תכף נדבר על זה.
נגיע לזה. אז שנתיים עברו, ו-24 פרקים שודרו כולל הנוכחי, זאת אומרת, 23 עד היום.
נכון.
והמנעד של הפרקים והנושאים הוא רחב מאוד. אז התחלתם, יצאתם לדרך עם השם המופלא הזה, תודה רבה, שגורם לכולנו, אני מניחה, לדפוק קצת את הראש בקיר, על זה שלא חשבנו על זה קודם.
אז אני אספר שגם אני לא חשבתי על זה קודם, זה יאב שבא עם השם כאילו לחלוטין, וכבר היה להפעילו את הלוגו.
וואו.
כן, כשאני הצטרפתי לסיפור.
אני ב...
Full credit to יאב ארז.
תודה, חיים. אני בקבוצת האנשים שחושבים קודם על הקריאיטיב, ורק אז על התוכן של הרעיון.
רק אז על הפרויקט.
כן, ממש.
אומרת, קודם כל יש שם טוב, ואז מוצאים על איזה פרויקט זה יעבוד.
בדיוק, כן. ככה אני עושה דברים.
יש לי כמה כאלו שעוד מחפשים פרויקט. שמות מחפשים פרויקטים. מצוין, אוקיי, אז 24 פרקים. ועל כל הספקטרום בין מחקרים פסיכדליים לשירת המונים. ובדרך עברתם מדיניות וטיפול ומזור נזקים. מייקרו-דוזינג, מיניות, שירה, אותיות, צלילים, תדרים, מוזיקה, צעדים, לקטים, חלימה, ספרים. שכחתי משהו?
יואו, איך ריגשת אותי עכשיו.
עשיתי שיעורי בית.
וואי, וואי. אני לא חשבתי על זה ככה. פתאום את אומרת את כל המילים האלה, ואני כזה, יו, זה באמת מלא דברים.
כן, עשיתם הרבה.
איזה כיף.
וכולנו מודים לכם על זה. ואיך החלטתם? בעצם מה נכנס, מה לא? זאת אומרת, תודעה רבה, באמת רבה, לפי רשימת הנושאים הזאת. איך מחליטים? מה נכנס? מה תודעתי? מה פסיכדלי?
אז קודם כל, יש פה את מתן, שאני אוהבת לקרוא לו מתן המרתש. מתן המבטר. מלשון לוותר לחתיכות.
וואו, הדלת סגורה פה כרגע, זה קצת מלחיץ.
לא, יותר כאילו קוטש את הרעיונות. כאילו, בקטע טוב, הוא המסננת. אני כאילו באה עם מלא 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 רעיונות, כאילו זורקת, 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 ואז אני שואלת אותו מה דעה טוב, הוא כזה, זה טוב, זה לא טוב, ואז ככה מסננים.
כן, אני משתדל לעשות את זה בטאק. אני מקווה שאני מצליח. אבל כן, יאבי, באמת, אני חושב שיש משהו טוב שקורה כשיש מישהו שהוא יותר ויז'נרי, ויש מישהו שהוא קצת יותר פרקטי. ואנחנו לפעמים גם קצת מתחלפים בתפקידים, אבל הרוב יאבי זאתי שמביאה את רוב הרעיונות ועניינים, ואז אני עוזר קצת להתפקס לאיזה דרך שווה ללכת בה, ומה אולי רחוק מדי, מה קרוב מדי, מה מתחבר יותר לדברים שהיו. המנעד, לכל אחד מאיתנו יש תחומי עניין אחרים, וגם דומים.
נכון.
אז באמת התחלנו מנקודת מבט שהיא יותר פסיכדליה קלאסית, ועם הזמן התרחבנו. אני חושב שזה קרה משתי סיבות. האחת זה שגם אני וגם יאב בחיים האישיים שלנו קצת התרחקנו מהפסיכדליה הקלאסית, לא באופן אבסולוטי, אבל בצורה יחסית למה שהיינו לפני שנתיים. וגם אילוצים, כאילו, זה החיים קורים ופשוט אנחנו חיים במדינה קטנה. ואם לא הצלחנו למצוא מישהו שהיה מספיק מעניין בשבילנו, לא, זה לא משהו פרסונלי, אם לא הצלחנו למצוא מישהו שהיה מספיק מעניין בשבילנו, או שהרגשנו שיש מישהו מעניין, אבל הוא לא עובר מיקרופון, ואנחנו, אז הלכנו לכיוונים קצת אחרים. כאילו, פתחנו קצת את הצוהר.
יש גם אנשים שהם על אש קטנה כבר המון המון זמן, חודשים ואף שנה ויותר, כאילו, אנשים שפתאום היה לי רעיון, אני מתה שנערך. אני מתה שנערך את הבן אדם הזה, ומתחילה לדבר עם הבן אדם, וליצור איתו קשר, וזה לא כזה, לפעמים אנשים שהם לא ממש בתוך, נקרא לזה, כאילו, הסצנה הפסיכדלית, במלואם, אז הם קצת, צריך קצת כאילו לשבת עליהם, צריך קצת כזה לחמם אותם עד שהם מוכנים לבוא, לפעמים קצת אפילו קצת לרדוף אחריהם.
מה, כי זה מרתיע אותם? פודקאסט פסיכדלי?
קודם כל יש אנשים שהם לא מתראיינים, נגיד, בגרשיים תקשורת. ומי שלא מכיר את הפודקאסט, יש גם אנשים שלא יודעים מה זה פודקאסט. כאילו יצא לי לא מעט פעמים ליצור קשר עם מישהו שאני רוצה שנראיין אותו, שנערך אותו. ואני צריכה להסביר מה זה פודקאסט. ואז אני מבינה שבעצם בגלל שהבן אדם לא יודע מה זה פודקאסט, אז צריך לגרום לו להרגיש מספיק בנוח כדי לבוא ולהשקיע את הזמן שלו, להתראיין לכלי תקשורת כלשהו שהוא לא בדיוק מבין מה טיבו וכמה חשיפה יש לה, ומי הולך להקשיב לזה, ומה מותר לו להגיד, מה אסור לו להגיד. לפעמים זה גם אנשים ממש עסוקים פשוט.
כן.
שאין להם בכך זמן, כאילו,
שקשה לתאם.
כן, יש להם דברים שיותר חשובים להם, ואם אנחנו רוצים שהם יבואו, אז אנחנו צריכים to hustle קצת. יש גם כאלה.
וגם במובן העמוק יותר, כאילו, כן שמנו לעצמנו גבולות, כשהתרחקנו, אני מתכוון כשהתחלנו להתרחק מהפסיכדליה הקלאסית ומחומרים משנה תודעה.
גבולות התודעה.
כן, אז כן שמנו לעצמנו את גבולות התודעה הרבה.
היא רבה, אבל היא לא אינסופית.
בגדול, לא ניו אייג', כאילו כמה שאפשר.
לא רצינו להיות פודקאסט ניו אייג'.
אנחנו באמת לא הייתם.
מעולה. ואני גם לא מתחבר, זאת אומרת, אני לא שם, אז זה מי שמתחבר, אתה צריך לעשות מה שאתה מתחבר עליו, ואני לא רוצה רק...
נכון.
אנחנו לא רוצים רק להביא אנשים בשביל לאתגר אותם. ולרוב השיחות שלי עם אנשים מהסצנה ה-New Age'ית הם כאלה, הם כל הזמן, אני מאתגר אותם, לפעמים הם עונים על האתגר ולפעמים לא, אז זה נורא מבאס. אבל זה לא הסיטואציה שאתה תמיד רוצה, כאילו אני לא, זה לא תוכנית תחקירים. אז זה גם איזשהו גבול ששמנו לעצמנו מבחינת האורחים, וגם לשינויי תודעה, כאילו עם הזמן העמקנו בזה, לשינויי תודעה ולהגיע למקומות מסוימים עם התודעה, אפשר לעשות את זה באמצעות חומרים. אפשר לעשות את זה גם באמצעים אחרים. אולי זה לא יהיה בדיוק אותה חוויה, ואולי זה לא יהיה בדיוק באותה איכות, אבל הרבה דרכים מובילות לאותם מקומות.
אני חושבת שידענו כבר כשהתחלנו, שיש כל מיני כלים לשינוי תודעה, וזה אחלה וזה מעניין. פשוט אנחנו רצינו בתור הפודקאסט הפסיכדלי העברי הראשון, באמת להתעסק בפסיכדליה, ואם אנחנו מתרחקים מהפסיכדליה, ואנחנו מתעסקים בכלי שהוא לא בהכרח מוגדר כפסיכדלי לשינוי תודעה, אז עדיין היינו רוצים לגעת בהיבטים הפסיכדליים של הכלי הזה, או של... גם אפשר לדבר על פסיכדליה גם בפרק של שירת המונים.
נכון.
למי ששמע את הפרק הקודם. אבל אני גם... עם הזמן, עברו שנתיים ואפילו יותר, כי בעצם התחלנו לעבוד על זה עוד לפני שהוצאנו את הפרק הראשון, אבל בשנתיים ומשהו גם יצא לנו, כל אחד בדרכו, ללמוד עוד, לקרוא עוד, לצפות בעוד חום. כאילו, הדברים שאני יודעת היום ושנחשפתי אליהם, זה כאילו עולם ומלואו לעומת מה שידעתי לפני שנתיים, ולמדתי גם על עולם הפסיכדליה, שזה באמת לא, גם העולם הפסיכדליה לא מתעסק רק בחומרים. כאילו, בסוף הוא מתעסק באנשים. בנפש האדם, בתודעה של האדם, במה זה חוויה האנושית בכלל, ועל כל רבדיה. אז זה מרתק בפני עצמו. אז ברור שזה נוגע לפסיכדליה, ופסיכדליה נוגעת בזה. אבל ברגע שמתרחבים, אני חושבת שבקלות אפשר ללכת וכאילו להפוך את זה, כמו שבן מוש אמר, לפודקאסט New Age. אבל כן רצינו כאילו לשמור על האלמנטים הפסיכדליים שהם לא בהכרח חומרים פסיכדליים, אבל האלמנטים האלה של מה זה להרחיב את התודעה שלך בתור בן אדם. כאילו, מה זה...
מדהים. אז בעצם עברתם איזשהו תהליך של התפתחות והרחבת התודעה שלכם וההבנה שלכם את התודעה ומהי ומהי כוללת. זה ממש מעניין. אני עברתי תהליך דומה בשנתיים האחרונות. נחמד לשמוע אתכם מדברים אותו. שמחה שהרחבתם, כי לי זה היה מאוד מעניין לגדול עם זה.
אני חושב שזה גם איזשהו תהליך התבגרות טבעי שקורה. שאתה מגיע, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מגיעים לעולמות האלה מתוך איזושהי סצנה. זה יכול להיות טרנס, וזה יכול להיות מידברן, וזה יכול להיות ריקוד אקסטטי.
זה יכול להיות מעגל היוואסקה.
כאילו, ואתה מתחיל לקרוא, ואתה נגנב, ואתה אף. ואפשר גם להישאר בעולמות האלה, הכל בסדר, אין לי פה, אני לא נותן שום עמדה. אבל הרבה פעמים, בהרגשה שלי ושל האנשים שסובבים אותי, שבאותו טווח גילאים, או נחשפו לדברים האלה לפני פלוס מינוס אותם שנים כמוני, אתה פתאום, אוקיי, רגע, אני לא יכול לעשות את זה כל הזמן, מה אני אעשה זה? אתה מתחיל לעשות אולי מדיטציה, אולי דבר כזה או אחר, ואתה מבין שמה שאמרתי מקודם, שהאיכויות האלה אפשר למצוא אותם בהרבה דברים, וזה לא אקסקלוסיבי לחומרים משנה תודעה. זה דרך מאוד מאוד עוצמתית, מאוד חזקה ומאוד מהירה להגיע למקומות האלה, אבל היא לחלוטין לא היחידה.
היא גם הרבה פעמים זאת שהיא המפתח לשער. כלומר, לפחות בשבילי אני מרגישה שזה היה...
גייטווי דרג.
של הרבה חברים. גייטווי דרג. של הרבה חברים שלנו גם, כאילו זה. אנחנו דור המסכים, האינפורמציה השוטפת, כאילו החיבור לרוח במקומות שאני הגעתי מהם וגדלתי בהם לא ממש קיים. כן. אז זאת הדרך שהייתה לי בשבילי, ואני יודע שבשביל עוד אנשים שסובבים אותנו להיכנס לזה, ואז נכנסת, אז תתחיל לשחות.
יש פה בעצם נקודה די מעניינת, שאנחנו כצעירים ערביים, בעצם דרך מפגש עם מולקולות, כאילו מגלים שיש לנו תודעה. זה גם משהו שחזר הרבה בפרקים, הרגע הזה של הגילוי, שאתה מגלה שהתודעה היא כל כך רבה. וזה קטע, זאת אומרת, לא סתם אני חושבת שהחומרים האלה הגיעו למערב, ודרך, בכל מיני דרכים, אבל בוא נגיד לפחות אלינו, דרך תרבות הפסא יותר, תרבות הטרנס או הפסטיבלים, נכנסו לחיים שלנו, או עודו, ואז בעצם קורה משהו, ואנשים מגלים שיש בהם עוד שהם לא הכירו עד עכשיו. זאת אומרת, אם רגע להשתמש בתיאוריה של השסתום המפחית, the reducing valve, אז במקרה של צעירים הערביים של היום, השסתום הזה לא סתם מפחית את הגישה לפונקציות מסוימות של התודעה, אלא בכלל את עצם קיומם של מרחבים בתודעה שאנחנו לא מכירים.
כן.
עצם העובדה הזאת זרה לנו.
גם השסתום הזה הוא... אני חושבת שהוא צריך לעבוד שעות נוספות בעידן המידע. כי כמות המידע שאנחנו נחשפים אליה יום-יום היא מטורפת. אז כמה כבר מקום יש לנו במוח, כאילו, לא במוח, אבל כמה כבר מקום יש לנו להתעסק בדברים של מעבר. ככה אני מרגישה לפעמים, שאני כל יום מתקועה במסך, וכאילו... וזה לא משהו שהיה לפני 10 שנים בחיים שלי. זה ממש כאילו... ממש אנחנו דור... מדברים על זה הרבה, אבל כאילו אנחנו דור שממש... הטרנזישן היה בשנים מאוד מעצבות.
כן. את זוכרת איך זה... פעם, את הפעם הראשונה נגיד, ששמעת
זוכרת איך זה להיות סחית?
את די סחית, סך הכל, לא?
אני ביום יום מאוד סחית.
כן.
כן. דיברנו על זה גם, ציינתי את זה באיזה פרק, שאני לא, שאני כמעט ולא משנה טוויד, כמעט ולא שותה אלכוהול ולא קפה ו...
אגב, שזה קטע. על קנאביס בכלל לא דיברתם. שזה היה אחד מהגבולות? כי זה בדרך כלל המקום שהולכים אליו.
לא.
היו לנו רצונות לעשות, להקדיש פרק לקנאביס.
יהיו, כן. יש אנשים שמעניין אותנו מאוד לדבר איתם על הנושא. לא יצא. כאילו, אני חושב שזה נושא גם שמדובר כל כך הרבה, אז הרצון לתקוף אותו מ... זווית מעניינת הוא מאוד חזק.
נכון, נכון.
לעומת קטמין או LSD, שרק עצם ההזכרה של השם שלהם, זה כבר פותח לאנשים את האוזניים. אז אני, לא מעניין אותי סתם לדבר על וויד. כאילו, רצינו שזה יהיה משהו. מצד שני, הנה, זה קצת אולי התפספס, אז אולי היינו צריכים לשחרר טיפה וכאילו לזרום ולעשות
לא,
את זה.
לא, לא התפספס שאנחנו נעשה את זה.
כן, אבל בהקשר של כן. השנתיים, כן.
כן, לגבי איך זה להיות סחית.
לא, מתי את הפעם ראשונה שמעת על פסיכדלי? את יכולה גם להסביר לנו איך זה להיות סחית. אני בטוחה שיש כמה בקהל שמאוד סקרנים לדעת.
האמת שאני גדלתי, למי שלא מכיר, אז אני גדלתי ממש 20 דקות נסיעה מהאשרם במדבר. עכשיו, זה לא מקום שיש בו הרבה מה לעשות, אם אתם בני נוער. אז היינו מתפלחים לפסטיבלים באשרם, זה מה שהיינו עושים כשהיינו בתיכון. זה מה שאני הייתי עושה לפחות. וזה ממש מעניין שבאותה תקופה לא חשבתי בכלל שאנשים שם הם על משהו. כאילו, בפסטיבלים, וגם הייתי הולכת פה ושם לכזה מסיבות טבע במדבר, כאילו, דברים שלנו, של החברים. אבל לא, כאילו, מבחינתי, אני הייתי מתבגרת סופר, סופר סחית. פעם ראשונה בחיים שלי שניסיתי חומר מסוים היה באיזה גיל 22.
אני גם אתן דיסקליימר לטובת האשרם, שלא כולם שם על משהו.
נכון, נכון, האמת ש...
אבל לפעמים הם מערכים מסיבות, זאת אומרת, לא ביום יום הרגיל של האשרם, ואז במסיבות מגיעים אנשים מהחוץ שחלקם משתמשים בחומרים.
יש פשוט...
והאשרם עצמו לא מקדם שימוש בחומרים, זה חשוב לציין.
האמת ש... נכון, קודם כל אתה צודק.
כן.
נכון. האמת שדווקא יותר הסתכלתי על זה מהכיוון של חוויות פותחות תודעה אחרות, כמו מדיטציה, נגיד. הייתי הולכת למסיבות בשביל המוזיקה ובשביל ההופעות, וכל הסדנאות שם של המדיטציה והריברסינג וכל זה, זה פשוט לא עניין אותי ולא הבנתי בכלל למה אנשים מתעסקים בזה. לא ראיתי בזה שום דבר, אבל גם הייתי ילדה, כאילו. אבל נחשפתי לזה כל כך הרבה, זה היה לידי כל הזמן ומסביבי, ולא רציתי לגעת בזה. כי אמרתי, זה ה-New Age היפים האלה, הם סתם כאילו, מה זה בכלל כל המיסטיקה הזאת, ומה זה כל הרוחניות, הרוחניקיות הזאת, המילה הזאת, רוחניקיות. והיום, אחרי שחוויתי חוויות פסיכדליות, זה דווקא מה שגרם לי להיפתח לדברים כאלה. כל הסדנאות האלה, והדברים שקורים בפסטיבלים, וכל הסביבות האלו, אז עכשיו זה הרבה יותר מעניין אותי. ואני פתוחה לזה שזה גם יש לזה את האיכויות שלו. אז מעניין שאני כאילו הגעתי לזה דווקא משם, כאילו.
מגניב.
אני לא יודעת אם זה ענה על השאלה.
ענה על השאלה. נתן, אתה רוצה לענות?
אני שמעתי על זה דרך משרד החינוך.
יס!
אז תודה רבה למשרד החינוך.
תודה.
הייתי ילד, הייתי בחטיבה, שלחו שני נציגים מכל כיתה לפרויקט שנקרא פרויקט עמיתים, אני לא יודע אם הוא קיים עדיין, שזה היה כאילו... שניים מכל כיתה הלכו לכמה ימים לבית ספר אחר, שבאו אליו נציגים מכל מיני בתי ספר מהאזור.
עשו כנס
סחים. ועשו שבוע בנוגע לשבוע של הסברה ושיעורים וסדנאות וזה, נגד סמים. הרצאות, והם פמפמים לך, ואיזה סמים, וזה, ו-MDMA, ומישהי מתה, היא שתתה מים, 13 ליטר מים בלילה, התפוצץ לה זה, והוא, והפה, והשם, ואתה יושב שם, ואחרי זה את כל החומר הזה, את כל החומר הזה אני אמור כאילו להעביר חזרה לכיתה שלי. סבבה? וכל הזמן מה שאני אומר זה כזה, פאק, כאילו החומרים האלה משוגעים לגמרי, אני חייב להבין על זה עוד, אני חייב לעשות, אני חייב לעשות את זה. וככה שמעתי פעם ראשונה על חומרים משנה תודעה וכאלה, ופשוט אני ועוד חבר, ומי שהיה שם, היו כאלה שממש היו כזה, וואו, זה מסוכן וזה ברגיל, אבל הרבה אנשים שהיו שם פשוט נפתח לנו העיניים כאילו בגודל הראש, כי אתה שומע על מישהו ששומע, רואה צבעים ו... שומע צבעים ורואה צלילים וזה, ואתה לא מקשיב, אתה אומר, טוב, מספרים לי שאחרי זה הוא הלך וכל המשפטים המטומטמים האלה של ההפחדות, והוא קרא לו ככה וקרא לו ככה.
באופן בלעדי,
אתה לא
הפחדה.
מקשיב לזה. כל ההפחדה הרי היא לא עובדת. אז תודה רבה למשרד החינוך שחשף אותי לזה. והפעם ראשונה שיצא לי להתנסות, פשוט במסיבת טבע, כמובן. כן.
נייס. אני רוצה לספר לכם שפעם, עכשיו אני מבינה שכנראה יכול להיות שזה גם קרה לחבר'ה האלו, אבל הלכתי לדבר עם כיתה י' בערך לפני שנתיים, שלוש, על חומרים פסיכדליים. זו הייתה מגמת אומנות, והמורה שלהם הזמין אותי לדבר איתם על אומנות פסיכדלית ועל חומרים פסיכדליים.
יואו.
והייתה שיחה ממש מדהימה עם חבר'ה כזה סופר אינטליגנטיים, זה היה מדהים. והחששות שלי לפני היו, מן הסתם לא השתמשתי בטקטיקות הפחדה, זאת אומרת, באתי לדבר איתם על הטבע של החומרים, ולמה בעצם הם מפיקים את השינויים התפיסתיים, זאת אומרת, איך האומנות נוצרת דרך השינויים התפיסתיים שהחומרים מייצרים, ולדבר על אחריות יותר. והפחד שלי לפני היה באמת שכאילו הם כולם הולכים לצאת משם, וגיליתי להם עכשיו משהו חדש, והם כאילו, אוקיי, איפה משיגים? אז יכול להיות שזה קרה, טוב.
איפה משיגים הם לא שאלו כי היה להם טלגרס?
אז הם כבר יודעים.
אז הם כבר יודעים.
כן, יש אינטרנט וזה כאילו, אין מה לעשות, צריך לדבר על הדברים האלה, כאילו יש מה לעשות, צריך לדבר על הדברים האלה בצורה בוגרת, ולהכיר בסכנות, ולהכיר במינוסים, אבל ההפחדה לא עובדת.
האמת שלנו פשוט הראו, הקרינו את רכביהם לחלום, וזה ממש עזר לי, זה ממש הפחיד אותי. לא כל כך ידעתי את ההבדל בין סוגי החומרים, כאילו היה לי ברור שיש חומר נורא מפחיד שקוראים לו הירואין, והוא כאילו מקור כל הרוע בעולם, ועל זה מדברים שם בסרט, אבל מדברים שם גם על עוד דברים. פשוט זה נורא הפחיד אותי, אמרתי, וואו, אני לא נוגעת בסמים בחיים שלי.
סמים, כשם כולל.
כן.
הירואין וחבריו.
נכון, בדיוק. למרות שאני זוכרת שבגיל איזה 8 ראיתי סרט בערוץ אחד או משהו, על חבורת צעירים, אני לא זוכרת איך קראו לו, חבורת צעירים שהתחילו מוויד, ואז כאילו הם כבר נהיו נרקומנים איכשהו.
ברור, תמיד.
כן, זה מה שקורה. וזה לא, זה לא יצא לי מהראש, המון שנים. זה מאוד הפחיד אותי. וזה לא מישהו שניסה לחנך אותי, סתם, זה היה בטלוויזיה, כאילו.
אבל זה גם, זה חלק מהטקטיקות שהשתמשו להם.
כן, זה גם, זה טקטיקת הפחדה. כאילו, זה סרט שיכולים להראות לך גם באותה, אני בטוח שראיתי את הסרט הזה בתוכנית ההיא שהייתי בה.
כן.
100%.
כן.
אוקיי, אז אתם מגלים חומרים פסיכדליים, מגלים את התודעה, בעקבות המפגש ביניהם, אופ, תודעה. איך אנחנו מוצאים את עצמנו כאן היום? זאת אומרת, אם אני שואלת אתכם עכשיו, 4 שנים אחורה, שאתם אחרי 24 פרקים של תודעה רבה, 23 פלוס 1, זה משהו שאתם רואים אותו קורה? זאת אומרת, זה משהו שהייתם יכולים לדמיין אותו 4 שנים אחורה? ידעתם שתעסקו בזה בצורה שהיא מעבר למפגש ה... חד פעמי, או מפגש הרקריאיישונלי למטרות פנאי?
מעניין. האמת ש4 שנים אחורה הייתי בתואר ראשון ולמדתי תקשורת במסלול רדיו, אז ממש התלהבתי מפודקאסטים באופן כללי. וזה גם לא היה איזה משהו שכל כך חזק בישראל, היו איזה כמה. אבל נורא נורא אהבתי את הרעיון של פודקאסטים פסיכדליים, והזנתי לפודקאסטים באנגלית. ולמדתי מהם המון, המון, המון. הייתי שומעת הרצאות מוקלטות מכל מיני ארכיונים של כזה אלדוס הקסלי וטימותי לירי ואלכס שולגין וטרנס מקנה, ופשוט אף לי המוח כל פעם מחדש שאני שומעת את האנשים האלה מדברים, ואמרתי, וואו, זה כל כך מעניין, כאילו. וטוב, זה סיפור קצת שאני אספר, כאילו, שאני אכנס לזה.
שזה את פה.
אז הלכתי ל... התעסקתי בפודקאסטים הרבה, באופן כללי, ואז הלכתי למידברן ב-2016, וריק דובלין, המייסד של מאפס, עשה הרצאה. והלכתי לשם עם המכשיר הקלטה שלי שהבאתי מהמכללה, כי אמרתי, אולי יהיה משהו מעניין במידברן להקליט, אולי אני אעשה מזה משהו ללימודים אחרי זה, לא יודעת, אולי אני אפגוש איזה טיפוס. ואז כששמעתי שיש את ההרצאה, באתי והקלטתי את ההרצאה. כי אמרתי, זה בטוח יהיה מעניין. ואז אחרי המידברן לקחתי את ההקלטה הזאת והעליתי אותה לקבוצה, קבוצת פייסבוק, שיש בה מלא אנשים שהיו במידברן ופספסו את ההרצאה. וכולם כזה, יו, זה כיף, התבאסתי שפספסתי את זה. יו, זה מדהים, התלהבו מזה, זה באמת הייתה הרצאה ממש מעניינת. אולי נשים אותה בתור איזה פרק בונוס, מתישהו. היא אמנם באנגלית, אבל היא מרתקת, והוא מדבר שם גם הרבה על הקשר שלו לישראל, ולמה כל כך חשוב לו דווקא לפעול בישראל, זה מעניין. בכל מקרה, זה היה מגניב, ובאותה תקופה גם המשכתי לשמוע פודקאסטים על פסיכדליה, ואז פתאום אמרתי, רגע, אין פודקאסט על פסיכדליה בעברית. וכשמדברים על פסיכדליה באנגלית, אז נורא קשה להבין, אם אתה לא אמריקאי, כאילו, או אם אתה לא כזה עם אנגלית מהבית. ואז אמרתי, וואלה, כאילו, זה יכול להיות מעניין, אבל התגלגל לי הרעיון בראש ולא עשיתי עם זה שום דבר. עד שיום אחד סיפרתי למתן בן משה.
נכון, נראות שזה, כן, אני טיפה את הכן, אבל כן. אז אני אתן את הצד שלי ואז אני אגיע לחיבור איתך. אני לפני 4 שנים, אם הייתי יודע שיהיה לי פודקאסט על פסיכדליה, אני חושב שהייתי מבסוט מאוד. הייתי לפני 4 שנים, הייתי בתהליכי סיום של תואר בקוגניציה, ואני חשבתי, כשנרשמתי לתואר בקוגניציה, הרצון שלי היה להתעסק במחקר של חומרים משני תודעה, ובמהלך התואר הבנתי שמחקר ואני זה לא חברים טובים כל כך, ואני לא, כאילו, קשב וריכוז. אם הייתי, כמו שאני מאמין שרוב האנשים, הייתי כאילו ממש going for it, אז אולי הייתי יכול להצליח, אבל הבנתי שזה לא כיוון קל ונוח בשבילי בכלל. כל סיפור המחקר, זה לא אני. יהיה לי
מחקר אקדמי.
מחקר אקדמי. מחקר תודעתי, מחקר גרילה, אני טוב בו מאוד. בסטטיסטיקות וטבלאות ולשבת במשרדים פחות. אז אני חושב שהייתי מבסוט מאוד, ועשיתי, הייתי ב... התחלתי להקשיב להרבה פודקאסטים, ועשיתי טרימינג בקליפורניה, למי שמכיר, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת, להיות בחוות קנאביס בקליפורניה, עם אנשים אחלה, ובאמת הייתה חוויה די מגניבה בהקשר הזה. הלכו לשמוע Grateful Dead ותחשבו עליי קוצץ סוויד בקליפורניה, תודה רבה. האימג' בחינם.
תודה ל-Grateful Dead.
כשחזרתי, כן. תודה ל-Grateful Dead על הכל, באמת. על הכל. בלעדיהם כאילו, כנראה הייתי סחי מאוד. ואני דיברתי עם חבר משותף שלי ושל יאב, ואמרתי לו, תקשיב, נראה לי שכזה פודקאסט על פסיכדליה זה יכול להיות השיט, ואני חייב לעשות פודקאסט על פסיכדליה, ואז הוא אמר לי, אחי, יאב רוצה לעשות פודקאסט על פסיכדליה.
בוא, אני לא ידעתי את הסיפור הזה.
ברור.
אני לא ידעתי שאתה אמרת לו, דורי, אני רוצה לעשות פודקאסט על פסיכדליה.
כן.
מטורף.
אז בעצם הרעיון הזה צומח אצל שניכם במקביל.
נכון, יאב הייתה יותר מגובשת, כשאני פניתי אליה אז כבר היה לה את השם ואת הלוגו.
כללי
אנשים מתגבשות. לא, הלכתי גם להקליט הרצאות.
נכון, וגם הקלטה לך כבר את
ה... תכננתי שזה יהיה הרצאות מוקלטות כמו של Psychedelic Salon.
נכון.
שזה הפודקאסט שעה, זה הזנתי לו הרבה.
ובגלל זה גם שני הפרקים הראשונים שלנו, זה הרצאות של בועז וגלי, הרצאות מדהימות, אבל גם... כאנקדוטה קטנה, אחרי זה גם החלטנו והבנו שכזה זה פחות מה שבא לנו לעשות, וגם כמות ההרצאות שיש בעברית על הנושא היא מוגבלת, וכאלה ודברים ואחרים. ואז נפגשנו, ודיברנו על הרעיון, והאמת שגם עידו ארטוגזון היה שם.
זה היה ביום שהוא בא לעשות הרצאה.
נכון.
על סמים, בחצר של הבית שלי. הזמנתי אותו לעשות הרצאה פתוחה לקהל הרחב.
אני זוכרת את זה.
ואז ביום הבא... לקחנו אותו לסיור בעיר העתיקה בבאר שבע, כי הוא נורא רצה לראות העיר העתיקה, והיום ישבתי לנקות...
שעיר עתיקה בבאר שבע?
בטח.
בטח, מה, את לא מכירה?
לא.
וואי, זה מקום מדהים.
אנחנו נקבע לנו
סיור. וואו, יש שם...
אז את שולה הייתי פעמיים בבאר שבע. מתמחים, אבל גדלתי ממש בצפון, אז כאילו...
כן. לא, אבל מי שרוצה לראות את העיר העתיקה בבאר שבע, בואו, זה מגניב. ממש. אז... אז עשינו לו סיבוב בעיר העתיקה, ובדיוק היום עשיתי פינוי מקום בטלפון, ומחקתי מלא תמונות, והגעתי ליום הזה, שהסתובבנו בעתיקה, וצילמנו תמונות, ווואו, וואו, איזה נוסטלגיה, איזה
תמונות. אז זהו, ובהתחלה יאהב אמרה לי לא.
לא נכון.
כן.
אני לא אמרתי לך לא.
את אמרת לי לא.
אני אמרתי, טוב, אני אחשוב על זה.
זה לא
אותו דבר. אמרת לי, טוב, אני אחשוב על זה בצורה מאוד...
לא, באמת אמרתי, אני אחשוב על זה, ובראש שלי אמרתי לא. אבל אז חשבתי על זה באמת, ואמרתי, וואלה, יאב, כאילו, תשחררי, בסדר שזה הבייבי שלך, אבל אם עוד בן אדם נכנס לתמונה, זה אשכרה הולך סוף סוף לקרות. ואז אמרתי כן.
גם עצמך שאמרת כן?
בדוק, מה?
כפרה.
ברור.
כן.
זה לא היה קורה.
אני גם ממש מסכים, יאב, אני חושב שאם הייתי מנסה לעשות דבר הזה לבד, זה לא באמת היה קורה. כאילו, טיפ לאנשים, מדינת ישראל, מדינה קטנה, פודקאסטים, זה לא מה שיש בו כסף, אבל היי, היום אני עובד בזה במשרה מלאה, אולי עוד מעט אספר על זה, אבל כאילו, אבל עדיין, כאילו, passion projects, לא יודע, לי לפחות קשה להרים לבד, תמצאו שותף, שותפה, ומאוד עוזר.
גם באופן כללי, passion projects, פשוט לכו על זה, וכאילו, תעשו מה שאתם רוצים לעשות, גם אם אין בזה רווח.
אוי, לא, אנחנו נהיים כאילו מאלה שאומרים לאנשים מה לעשות.
יו, אנחנו ליאור פרנקל עכשיו.
פעם אחרונה בפרק, חברים.
שום דבר נגד ליאור פרנקל, אני מאוד אוהבת את הפודקאסט שלו, אני ממליצה עליו בחום.
אבל לא, אנחנו לא מאלה שאומרים לאנשים מה לעשות, אז פעם אחרונה, בסדר, יאללה, תעשו מה שאתם אוהבים, זה נחמד, אבל כן.
אוקיי. אז אתם מתחילים את הדרך
שלכם. רק אל תעשו סמים, העיקר שלא תעשו סמים.
כן, כן. תעשו חומרים משנה תודעה, לעומת זאת זה בן זונה של דבר.
זה כבר סיפור אחר לגמרי.
אבל סט וסטינג, זה עניינים. דיברנו על זה, חבר'ה, אם אתם לא יודעים עדיין, אז כזה.
לכו לפרק אחד.
כן, תחזרו אחורה.
פרק אחד זה סט וסטינג?
בועז נותן שם...
נכון.
פרק אחד זה כזה, אם אף פעם לא עשיתם שום דבר, ואתם רוצים קצת לדעת איך לא לעשות את זה.
וגם על הסכנות שבדבר, וגם על לאן אפשר להגיע, פרק אחד נותן... בועז בכלליות הוא בן אדם שווה להקשיב לו בהקשרים האלה מאוד. ובהקשרים אחרים, משורר מדהים. כן, סליחה, אנחנו מתפזרים.
אז בעצם אתם יוצאים לדרך שלכם כיזמים פסיכדליים, טריים. כשאתם יוצאים לדרך, מי הקהל שלכם? זאת אומרת, רציתם להגיע לקהלים חדשים שלא נחשפו לנושא הזה, או דווקא לחבר'ה שהם פסיכונאוטים ותיקים ששוחרים במים ורציתם להציע להם משהו מעבר בעברית.
אני חושבת שבמקור באמת כיוונו לפסיכונאוטים, האנשים שמתעניינים בפסיכדלים, כן. שעשו את זה, ועכשיו הם קוראים עוד חומרים, ורוצים לשמוע דברים, והם פשוט... זה מעניין אותם מעבר לרק החוויה עצמה שלהם. כן. ובדיעבד גם אני חושבת שרצינו שאנשים יוכלו להשמיע את זה להורים שלהם. וכשאנשים באו אלינו ואמרו לי, אמרו לנו, שמעתי את זה לאמא שלי, והיא ממש אהבה, אז זה כאילו הכי מרגש. שזה יכול באמת להגיע לאישה בת 50-60, שהיא ממש סחית ויכולה ליהנות מזה וללמוד
כן.
מזה.
כן, נכון. ואני גם מחזק את מה שאהב אמרה, שלי משהו שמאוד הפריע לי ועדיין מפריע לי במובן מסוים, זה בכל אספקט, אבל בפסיכדליה ספציפית, אני מרגיש שאנשים שמרחיבים את הראש לפעמים...
תוקעים את הראש בתוך התחת?
אמרת את זה בצורה זה, אני הולך לכיוון של...
לא נשמע איך אומר את זה.
אנשים שפותחים את הראש לפעמים שוכחים לבדוק שהמוח יישאר בפנים.
וואו. אמרת את זה יותר יפה, אני מודה.
כן, יש. כאילו כמות המידע החסר וכמות יש משהו בחוויה האנושית שאנחנו עוד לא מבינים אותו. וזה בסדר, ואולי גם אף פעם לא נבין, אבל כמו בכל דבר שלא מבינים, מה שאנחנו נוטים לעשות בתור בני אדם, זה למסגר דברים ולשים אותם בתוך משהו ולהשלים את הקו שיש בין הנקודות. ובמקומות האלה אני ראיתי שהרבה פעמים אנשים משלימים את הקווים, שזה בסדר, רעיונות זה בסדר, תיאוריות זה בסדר, אבל אני הרגשתי שאנשים לוקחים את זה גם קצת למקומות שאני פחות מתחבר אליהם, אז אמרתי, יאללה, בוא נעלה את השיח, בוא נעלה אותו רמה, בוא נביא אנשים שמתעסקים בזה בצורה מקצועית קצת יותר, וגם זה חלק מהסיבה שיהיה ואני מדברים פחות במהלך הפרקים, כי אנחנו רוצים שהאנשים האלה שמתעסקים בזה יותר מאיתנו
אנחנו רוצים ללמוד
יגידו בהם. את מה כן. שהם באמת יודעים.
לא, הסיבה באמת היא כי אנחנו פשוט אנשים נורא צנועים.
מאוד.
ולא אוהבים לדבר הרבה.
ממש.
ושייג
חכמה שתיקה. הלוואי והייתי צנוע, והלוואי והייתי חכם ויודע לשתוק.
לפחות אתה מצחיק.
וזה אפשרים.
אז באמת יצאתם פה לתהליך די מטורף של למידה. זאת אומרת, אני מתארת לעצמי שעוד ועוד ערוצים נפתחו מרגע שנכנסתם לדרך הזאת. אז איך זה בעצם מתגלגל? זאת אומרת, אם נסתכלת שנתיים אחורה, היו את הדמויות הברורות שראינו פה בארץ שמדברות, ולאט לאט מתחילות לצוץ עוד ועוד דמויות כאלו. איך הגעתם למרואיינים? זאת אומרת, איך... תספר קצת על התהליך הזה.
נראה לי אהב... כאילו, את צריכה לדבר על זה בצורה אקסקלוסיבית.
אני, אם יש דבר שאני אוהבת, זה לרדוף אחרי אנשים שמעניינים אותי, ולגרום להם לדבר איתי. אוקיי? לחזר אחריהם.
ובכלל האמת, ליצור קשרים. אני יכולה לספר, אני כאילו יודעת שמראיינים לא אמורים לדבר הרבה, אבל אני יכולה לספר סיפור קטן.
כן.
כאילו, אני זוכרת שמהרגע שנוצר הקשר הראשון ביני לבין יאב, עד הרגע שבו היא הייתה בכל מקום, באמת, בכל מקום שהייתי בו, זה היה כאילו כמו יאב אחרי הגשם, פטריות אחרי הגשם. פשוט ברגע אחד, יאב ארז, יאב ארז, יאב ארז, בכל קבוצה שהייתי בה, חברה של כל החברים. זה היה די מדהים, זה כאילו יש לך את ה... יש להרמיוני בארי פוטר שעון חול כזה שהיא הופכת כדי שהיא תוכל להשתתף בעוד שיעורים, היא תוכל לחזור אחורה בזמן להשתתף בעוד שיעורים.
איזה מצחיק.
אז כאילו ליאב ארז יש כזה לסושל מידיה, כאילו... צריכה להיות בכל מקום הרשת.
וואי, זה גם מביך אותי וגם אני ממש גאה בו זמנית.
זה, יאב, את אושיית רשת, מה לעשות?
כפרה.
וגם צומת להרבה חיבורים של אנשים אחרים, שזה דבר מדהים בפני עצמו. זאת אומרת, דרך החוטים האלה שאת טובה, נוצרו עוד ועוד חיבורים בין אנשים בסביבה שלך.
בסוף אני אתפוס את כולם ברשת שלי. לא, אבל באמת, זאת הכוונה.
The devouring feminine.
כל ה... בסוף אתם כולכם טיפלו בתוך הרשת שלי. האמת שכשאני מוצאת כאילו אנשים שמעניינים אותי, אז בהתחלה זה היה קצת קשה, כי הם לא ידעו מי אנחנו, וזה אנשים שפונים אליהם הרבה אנשים כל הזמן. ואז הם צריכים להיות באיזשהו תהליך כל הזמן בסינון. אז כשבא אליהם איזה פישרית ואומרת, יש לי פודקאסט פסיכדלי שלא שמעת עליו בחיים, ויש פרק אחד בינתיים, או שניים, וכזה מה את רוצה ממני כאילו, ומה זה אומר בכלל, ועם הזמן גם למדתי לתת את הפיץ' יותר טוב, וגם להסביר מה זה פודקאסטים למי שצריך, אבל מה שממש מדהים זה שזה נהיה יותר ויותר קל עם הזמן. כאילו, ברגע שאיזה פרופסור מתראיין אצלנו, לצורך העניין, וזה מישהו מוכר, ואחרי זה אפשר לשלוח את הפרק הזה כדוגמה, למי שמחזרים אחריו. אומרים לו, הנה, זה הפרק הקודם שלנו, זה הפרק הכי מושמע שלנו. ואז הם שומעים את זה ואומרים, אוקיי, אם הוא יתראיין שם, אז ברור שזה, זה, כאילו, זה מתאים, אני גם יכול לבוא.
זאת אומרת, עם הזמן, אתם מקבלים, שומעים יותר ויותר כן, אפשר להגיד.
כן.
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 וגם...
זה נכון.
כן. אז אני גם, יאב באמת פשוט מעולה בזה, וגם אני רוצה לתת את הכבוד גם ל... עידו ארטוגזון ולעוד אנשים שפועלים בתחום, שהם בעצם סללו עבורנו חלק מהדרך.
נכון, והם גם הראשונים שהשתתפו.
כן, הם גם הראשונים שהשתתפו, שבעצם זה נתן לנו איזשהו תוקף מסוים, וגם הם מתעסקים בעולמות האלה הרבה זמן, אז הם יצרו איזושהי רשת של אנשים מהתחום הזה, שככה בעצם מאחד הגענו לשני, אבל זה הרבה בזכותם. אז לפסיכונאוט. תודה רבה לכם.
אצלכם היו איזה שהם חששות כשיצאתם לדרך הזאת? זאת אומרת, פחדתם להיחשף? פחדתם מאיך אנשים יקבלו את זה, יגיבו לזה? איך זה ישפיע על העתיד שלכם?
אני חששתי בעיקר שאני לוקחת על עצמי עוד פרויקט ואין לי זמן.
זה שעון הזה, לא? לא דיברנו.
אבל להיחשף לא חששתי כל כך. לדעתי, אתה קצת יותר היית... בהתחלה כזה, בראש הזה של כאילו, בואי ניקח את ה-measures.
כן.
בואי נעשה את זה כזה. אני לא רוצה להגיד פוליטיקלי קורקט, כי אנשים פשוט לא מבינים את המשמעות של, של המושג הזה היום, אבל לוקחים את זה ישר.
יאב גם לומדת סוציולוגיה, כן? אז זה מושגים, משמעויות, זה עניין מורכב כאילו פה בחדר.
לא, אבל אתה כן קצת אמרת, בואי נגיד שבואו ניתן דיסקליימרים, בואו זה.
כן.
בואו לא נחשוף את הפסטיבלים.
נכון. כן, אני חושב שיש פה איזה עניין שוליים כזה, שבאמת בשנתיים האחרונות מתקרב יותר ויותר ל... אני לא יודע אם הוא מתקרב למיינסטרים, אבל הוא כן משהו שהוא מדובר יותר, ונותנים לו קצת יותר מקום.
נכון.
ואני מקווה שזה רק ילך ויתגבר, ועוד ועוד ועוד. ואני כן, יש איזשהו חשש, אבל הלכנו על זה. בהתחלה אני פחות ססתי לדבר על חוויות שלי, ודברים שאני עברתי, עם הזמן נפתחתי לזה יותר. ואני מאוד שמח שעשיתי את זה. בסופו של דבר, כאילו, התחלנו עם איזה פרויקט פודקאסטים שכזה, והיום אני עובד בחברה ומשלמים לי בשביל לעשות בדיוק את זה.
בשביל להפיק פודקאסט.
כן, בשביל להפיק פודקאסט, כאילו, אני פודקאסטר בפול טיים, זה מטורף.
פודקאסט על הייטק.
ואם הייתי חושש מזה, כאילו, בסוף כשאתה חשוף לאף אחד לא אכפת, בדיוק כמו, אני לא משווה, כי זה הרבה יותר קשה מה שאני בא להגיד וזה, אבל כמו יציאה מהארון, שאנשים מהקהילה וזה, אני לא משווה, זה מה שאני עושה הוא הרבה הרבה יותר קל ממה שהם צריכים לעבור. אבל כמו כל תהליך כזה של חשיפה, זה קשה טיפה בהתחלה, ואז הרבה יותר סבבה.
זאת אומרת, אתה מופתע לטובה מהתגובות שאתה מקבל.
גם אתה מופתע לטובה, וגם אתה מבין את המקום שלך, אוקיי, הוא לא אוהב את זה, אז כאילו, פאקים, כאילו, אין פה, זה לא כזה מעניין. יש את החשש החוקי. שפתאום, לא יודע.
אבל הכל רק בחול, לא?
שמה?
אבל הכל רק בחול.
לא, ברור, זה הכל אני מדבר על חוויות של חברים גם.
כן, זה
אין בעיה. האמת שביום שאני אעניין את המשטרה, כנראה שעשיתי משהו טוב. ככה אני חושבת. כאילו, ככה אני רואה את זה. אני גם לפני שהתחלתי את הפודקאסט, כבר... אנשים ידעו עליי, זה לא איזה משהו שהסתרתי. גם ההורים שלי ידעו, גם כל מי שמסביבי, גם החלטתי כבר לקראת סוף התואר הראשון, אמרתי, אני לא רוצה בכלל לעבוד בעבודה שבה המעסיקים שלי זה איזשהו דיל ברייקר, או זה איזשהו משהו שאי אפשר לחשוף בפניהם, ואנשים אמרו לי, את תמימה, וכאילו, אבל כשאת תגיעי לשוק העבודה, אז את כן, יהיו לך שיקולים. ואמרתי, וואלה, כאילו, יכול להיות שהם צודקים, אבל בדיעבד הסתדר, ואני, ברעיון עבודה שהיה לי לפני שנה, לעבודה שאני עובדת בה היום, סיפרתי על הפודקאסט, למי שהרינה אותי, שהיום היא הבוסית שלי, ו... כאילו אין מה לעשות, כשבן אדם באמת פאשונל על מה שיש לבן אדם תשוקה, על מה שהוא עושה, הוא לוקח אותו ברצינות, והוא אוהב לחקור אותו ולהיכנס לעומק, זה לא משנה מה זה, יש לך הערכה אליו. ואני חושבת שזה כאילו, יש הבדל בין להגיד למראיינת שלך, לבוסית שלך לעתיד, אני, כן, אני אוהבת להידלק במסיבות טבע, לבין להגיד לה, יש לי פודקאסט על פסיכדלים, כאילו.
ולפעמים אני יוצאת לטריפים, מרחיבי תודעה, כאילו, אני חושב שגם יש משהו שהוא איך אני אגיד את זה בצורה לא... זה, מי שבא לרעיון עבודה והוא לא יודע להתנסח טוב, או לא סגור על המקצועיות שלו במשהו, אז אם ידעו עליו שהוא, לא יודע מה, משתמש בחומרים כאלה ואחרים, אבל הוא פשוט לא מקצועי, אז בסדר, אז הנה, זה עוד אינדיקציה, הוא גם סטלן. אבל אם אתה סטלן ואתה בא מקצועי, ואתה יודע לעמוד בדדליינים, אז לאף אחד זה לא מעניין את הביצה.
כאילו, אם זה בתחום מסוים.
אם אתה מעשן וויד בסוף הלילה. זה לא מעניין. כאילו, get the job done, תהיה מקצועי במה שאתה אומר, תעמוד ביעדים שהצבת לעצמך. כל השאר לא מעניין. בסוף, זה לא מעניין אף אחד. בסדר, אם אתה הולך לעבוד בגורמי ביטחון, או אם אתה רוצה לעבוד להיות פוליטיקאי מתישהו, אז יש פה משהו שצריך לחשוב עליו לגבי חשיפה של כל מיני דברים. אבל רובנו לא. רובנו לא עובדים בשירותי ביטחון ובאלל או whatever. ורובנו לא הולכים להיות פוליטיקאים.
האמת שאני כן חשבתי על זה, כשאני זוכרת שאמרתי לעצמי בתחילת, כשעוד הצלנו איזה פרק אחד או שניים, אז אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אוכל לעבוד בחינוך יותר. כאילו, בעבר עבדתי עם בני נוער ועם ילדים, ונורא אהבתי את זה. ואמרתי, זהו, זה, לא, אני לא אוכל לעבוד בחינוך, במסגרת חינוכית שתראיין אותי. כאילו, זה לא יזרום להם שאני אגיד להם שיש לי את הפודקאסט הזה, ושהילדים או בני נוער יכולים ללחוץ על כפתור ולשמוע אותי מדברת על החוויות שלי. זה כאילו לא, זה כנראה לא מתאים, ולא יהיה את הבן אדם שיעסיק אותי בתחום הזה. אבל קיבלתי את זה, אמרתי בסדר, כאילו, לא נורא. גם ככה זה לא החלום שלי, זה לא להיות מורה או משהו כזה. או... אבל אני כן אגיד שמבחינתי, כבר אז ראיתי את זה בתור כאילו אקטיביזם. כאילו לחשוף את עצמי ולהשתמש בפריבילגיה שיש לי, לחשוף את עצמי בלי להיפגע מזה. זה מבחינתי האקטיביזם הכי ישיר שאפשר לעשות בתחום הזה, שחשוב לי שיסירו את הסטיגמה ואת הטאבו ומבחינתי זה הדבר שאני יכולה לעשות, וגם דיברתי על זה באיזה פרק עם ליאור, שנראה לי שאלנו אותו מה, נכון, זה היה איתו או עם עידו?
אני ממש לא זוכר כלום. מושג כאילו.
היה עם עידו קטע ששאלתם.
נכון, מה אפשר לעשות? שמישהו
שאל לנו לדעתי בעמוד פייסבוק, מה
שאלת עידו. אה, נכון, נכון. ואז אנחנו גם ענינו. כן, כן, זה היה נחמד. אז כן, אני ממש מאמינה של לחשוף את עצמי, גם דרך זה שהפודקאסט בכלל קיים, ואנחנו יוצרים אותו, זה מבחינתי חלק מפשוט שינוי. אז כאילו, אם זה אומר לקחת את המחיר של החשיפה, שבחיים שלי הוא מאוד מאוד קטן, אז כאילו, תפדל.
אוקיי, וברמה האישית, זהותית, יש לזה איזה אפקט? אולי יש שאלה יותר מכוונת למתן, כי אבא, את אומרת שתמיד, זאת אומרת, דיברת על זה בגלוי, ההורים שלך ידעו, הכל היה פתוח. אני שואלת כי אני מתאר עצמי שיש די הרבה אנשים מתוך המאזינים שפחות מדברים בפתוח על החוויות הפסיכדליות שלהם. וכשאני שומעת, נגיד אותך מדברת, אז זה משהו שברור שהוא חלק מאוד משמעותי מהזהות שלך. ואני בעצם שואלת מה הרווח לבן אדם, כאילו to own את החלקים השונים של הזהות שלו. זה נושא שמאוד מעסיק אותי ברמה האישית. יש לכם איזה מחשבות לגבי העניין הזה? מה השינוי שזה עשה בחיים שלך?
אני גדלתי בסביבה שיש בה לא מעט אנשים מהקהילה.
איזה קהילה?
מהקהילה הלהטבקית.
אוקיי.
לא הקהילה הפסיכדלית.
גדלתי בקהילה שיש בה המון אנשים מהקהילה.
לא, אני באמת התבלבלתי
רגע. ואני חושב שהמקום הזה של חשיפה ו-to own parts of your personality, לא משנה מה, הוא... זה מאוד חשוב, וזה מאפשר בריאות נפשית, כאילו, ממש ברמה הזאת. אני לא אתיימר להגיד משהו יותר מדי עמוק על זה, כי אני לא מתעסק בזה ביום-יום, אבל בחוויה האישית שלי, זה משהו שהוא חשוב, הכרחי, ושווה את כל המחירים שצריך לשלם בשביל זה. צריך טקט, צריך שכל, יש טיימינג לכל דבר, לא צריך להיות ראש בקיר. אבל עדיף עכשיו מאף פעם, ושווה לשלם את המחירים האלה, לגמרי. בסוף, הכל חרטה. אתה בא גם למישהו שמפחד, ולמישהו ששופט אותך, ואתה לומד, ידע זה כוח, ואתה בא עם נתונים, ואתה בא עם בצורה ברורה ובהירה, ואתה מביס את הפחד של אותו בן אדם. אתה פשוט מצמצם אותו עד שהוא לא קיים, או שהוא קיים מעט. וזה משהו ששווה לעשות אותו מאוד. צריך קצת להתאמץ ולפתוח איזה ספר אולי, ולא רק ויקיפדיה, חברים. אבל שוב אמרתי לאנשים מה לעשות, אני מתנצל. אבל שווה להחתים.
גם יזם פסיכדלי ממעלה ראשונה.
וכן, שאתה בא... אז כמו שאמרתי, יש לזה, צריך לעשות את זה בצורה שהיא קצת שקולה, אבל זה 100% שווה את זה, וזה מוביל למקומות בריאים מאוד.
הכי שווה את זה, זה כשמישהו בא ואומר לנו שהפודקאסט שלו, שוב, כמו שאמרתי מקודם, לא רק אמא שלי שמעה ואהבה, אלא זה עזר לי לצאת מהארון מול ההורים שלי.
מדהים.
ולספר להם שאני עושה את הדברים האלה, והם השתמשו בפודקאסט ככלי הסברה, נקרא לזה. וזה אולי כאילו אחת התגובות היותר מרגשות שאפשר לקבל בעיניי, שכאילו קורה פה שינוי הרבה יותר עמוק מרק אנשים משתמשים בזה בצורה אחראית. לא, אנשים מתחילים להבין שהחומרים האלה זה לא רק משהו שעושים אם אתה הולך למסיבות טבע של טרנס, או הולך למועדונים ורוקד. לא, זה חלק מהחיים שתמיד היה של בני אדם, וזה בסדר, ואפשר לדבר על זה עם ההורים שלנו, ואפשר לדבר על זה עם הילדים שלנו. וזה... הלוואי, ויום אחד זה יהיה משהו שבאמת כאילו לגיטימי ברמה ש... כל אחד יכול לדבר על זה עם כל אחד.
אני חושב על זה בצורה שהחומרים האלה, כאילו, אוקיי, אתה יכול לעשות את זה סתם בלי לדעת, במסיבה או עם חברים או לא משנה איפה, בלי לדעת כאילו את המשמעויות, ואיך טוב לעשות, ואיך שווה לעשות, ומה המלצות, וזה, ולא קראת ועניינים. ופתאום קיבלת שיעור מטורף לחיים. נניח, אני לא הולך על הפן החיובי. כאילו, יכול להיות, יש גם צדדים שליליים, דיברנו עליהם מספיק בפרקים, אני הולך על הפן החיובי רגע. למדת משהו מדהים על עצמך. ואז אם אתה לא יכול לדבר עליו עם אף אחד, זה ממש מוביל לבעיה. כאילו, הדבר הזה שיכול להיות פתרון, הפך להיות בעיה.
אתה צריך להסתיר את זה ואתה מפחד.
אני כאילו מקביל את זה, לא יודע, אם הייתי הולך עכשיו לאיזה קורס של יוגה, עזבו קורס תכנות, סבבה, של חצי שנה, והייתי מבין משהו על עצמי, על היכולות שלי ולללה. ואם לא הייתי יכול לדבר על זה עם אף אחד, כאילו זה דופק לך את השכל, ואין סיבה. אז זה בטקט וזה, אבל כן, שווה לדבר. שווה ממש.
בעצם אתה חוזר לחברה שלא יודעת שעברת אירוע כל כך משמעותי, והציפיות שלה נשארות כמו שהם היו ממך, אז זה קצת כאילו זה לא קרה כבר, אם ככל שהזמן עובר.
כן, זה מוביל לשינוי, ואם פתאום קצת פחות בא לי להיות ה... לא יודע מה, כל אחד והסיפור שלו, וקצת זזתי 5 מעלות הצידה באיזשהו אופן, כאילו באישיות שלי. אם אני לא יכול להסביר את זה לחברים שלי, זה ייראה מוזר וזה ייצור ריחוק. חבל.
כן, האמת שלפני שנה עשיתי איזה פרויקט מחקר קטן עם עוד חברה, שגם כותבת תזה בתחום של מזרח תיכון, וכזה חברנו יחד, ועשינו איזה פרויקט על אנשים שמשתמשים בפסיכדלים בחברה הערבית בישראל. וראיינו אנשים, אחד מהדברים שגילינו זה שיש שם אנשים שחווים את הדבר הזה, שעכשיו ציינת, אבל באקסטרים. כאילו הם לא יכולים לדבר על זה עם אף אחד. חוץ מ... כאילו, פגשנו בן אדם שהוא לא יכול לדבר על זה עם אף אחד חוץ מאשתו. וזה בדידות מטורפת, כאילו זה להסתיר איזה משהו, זה היה נראה לי, כששמעתי על זה, זה היה נשמע קשה, וזה ההשלכות של זה שכשחברה שלמה בעצם הופכת את הדבר הזה לטאבו, ואני לא מדברת על חברה ערבית, אני מדברת על כל מי שחי כאן. ככל שזה טאבו, זה יותר קשה.
גם מכאן מהחברה החרדית,
שגם
תיאורים של בדידות מאוד מאוד עמוקה.
אם הייתי קורא הרי פוטר ולא הייתי יכול לדבר על זה עם אף אחד, הייתי משתגע.
הייתי מסיים... שעון חול של הרמיוני.
הייתי מסיים באיזה כאילו, מה, הייתי, לא יודע, כל המשפטים שסיפרו לי בתוכנית אמיתים היו הופכים להיות נכונים. הייתי הופך לדולפין, הייתי מקלף את עצמי כמו תפוז. כאילו, הרי פוטר, ספר מטורף. מה, אני לא יכול לדבר על זה?
אם היית רואה מידסומר. לא היית יכול לדבר על זה במשך פרק שלם של פודקאסט,
בשביל לא לעשות ספוילרים.
לא פותחים את זה עכשיו.
לא פותחים את זה עכשיו.
סגרי את הבקבוק.
סגור. אוקיי, אז אתם מתארים בעצם, יצא לכם באמת לקבל תגובות של אנשים ששינו את העמדות שלהם לגבי חומרים פסיכדליים?
וואלה, כן. זה גם מרגש. כאילו, מה זה את העמדות? נראה לי שהם פשוט שמעו תוכן שעניין אותם.
חשבו שזה דבר אחד, ואז גילו שרגע, יש פסיח רציני, אחראי, מעמיק, אינטליגנטי.
אני לא קיבלתי פידבקים של אנשים שכאילו הם לא שמעו על החומרים האלה לפני כן, וגם בפאנצ'ו יחסית סבבה. ופתאום כזה, אוי, וואו, החומרים האלה, זה יכול להיות זה. אבל כן, קיבלנו תגובות של לא מעט אנשים שהם... חשבו על החומרים, באו לזה במקום חיובי, אבל חשבו על החומרים האלה משהו מסוים, אולי שטוח יותר, אולי פחות מכוון, ונפתח להם קצת הראש. כן, וזה ממש כיף. כאילו, זה כיף. למטרה הזאת יצאנו, וזה נהדר.
לגמרי, כן. זה גם תגובה מרגשת.
מדהים. ואצלכם חוויתם איזה שינוי עמדות? בעצם הבאתם לפה...
פתחת פה.
אנשים, כן, כי... ואת יצאתם לדרך, אמרתי, אוקיי, לא ניו אייג', עברתם איזשהו תהליך של התפתחות שלכם, שאתם מתארים אותו, שהרחבתם קצת את התפיסה שלכם של מהי תודעה ומה זה פסיכדלי. ואז אתם מביאים לפה אנשים שמגיעים מהמון תחומים, מהמון שפות ומסורות שונות ואמונות שונות. זאת אומרת, יש לכם הכל בין הספקטרום של מי הכי ריאליסטי לאנימיזם... מוחלט שמבחינתי, אצלי הוא גם תופס. בעצם העמדות האישיות שלכם לא נחשפו גם במהלך הפרקים, שזה יהיה מעניין לשמוע אותן, וגם האם היה איזשהו שינוי, יש איזה מפגשים פה שגרמו לכם לחשוב אחרת על משהו?
אני אגיד שלא מעט אמרתי, טוב, יאב, פשוט תירגעי עכשיו רגע עם כל הדעתנות שלך, כאילו הבאתם מישהו לארח אותו, בואי תני לו לדבר. והייתי צריכה לעצור את עצמי לא מעט, כאילו, מאשר להגיד דברים. אני חושבת שאני אגיד שני דברים. קודם כל, אני כבר כמעט כל התקופה של הפודקאסט התעסקתי בלכתוב את התזה שלי, שמתעסקת במזעור נזקים פסיכדלי בישראל. בעצם אני אגיד רק בכמה מילים, מקרה המבחן הוא השלושה פרויקטים שעושים מרחבים בטוחים בפסטיבלים ובמסיבות טבע. אז גם ההתעסקות במחקר, היא פתחה אצלי הרבה במקביל לפודקאסט, אבל זה מאוד התכתב עם הפודקאסט כל הזמן, גם כי מן הסתם חלק מהמרואיינים של התזה שלי היו גם מרואיינים בפודקאסט, וגם המנחה שלי היה מרואיין לפודקאסט, ומין כזה, הכל פשוט היה במין, איך אומרים, שילוב אחד גדול, סלט אחד גדול קצת, וגם זה היה במסגרת תוכנית שלומדים בה הרבה על פילוסופיה של המדע, ומה זה בכלל מדע, ומה זה מחקר, וכשאומרים את המילה עשו מחקר וגילו ש, אז מה זה אומר? ומה זה אומר hard science? כאילו, כשמדברים עם מדען, מערכים בן אדם שמתעסק במחקר, והוא אומר כל מיני דברים, שמבחינתו יש בהם איזושהי אקסיומה של אמת, כי זה בא מעולם המחקר. ויאב רוצה לצעוק, אבל מה זה בכלל מדע? כאילו, מה זה, זה שזה מדע לא אומר שזה אמת, וזה שזה, כאילו, בדקו את זה בניסוי ועם אלף אנשים גם לא, זה... כל מיני כאלה דברים שפה... גם אני חייבת להגיד שרוב המרואיינים שלנו שהגיעו מהעולם של המחקר, יש בהם המון דווקא הבנה של הדברים האלה לעומק, והמון ענווה וצניעות בהקשר הזה, והמון... כאילו זה לא אנשים יומרנים שבאים ואומרים, אני מצאתי במחקר שלי ש, והשורה התחתונה היא ככה וככה, וזה אמת, כי אני עשיתי את זה באקדמיה. כאילו זה לא סוג האנשים שהבאנו. שהתראינו אצלנו, ויש לי המון המון הערכה. זה הזדמנות לומר גם. ממש תודה לכל האנשים שהיו פה בשנתיים האחרונות. אנשים מדהימים. בסוף זה גם היה פשוט תירוץ להכיר אנשים ממש ממש מעניינים. ונחמדים גם. ואיזה כיף. זה כאילו הביא לחיינו אנשים שלא היו כנראה נכנסים אחרת. גם אם לא... את יודעת, כאילו, לא נכנסו לי לחיים בקטע של עכשיו, כאילו, החבר הכי טוב שלי, אבל בסדר. כאילו, להכיר את האנשים האלה זה תענוג. אז השתנו העמדות. אני חושבת שפשוט כל הדברים שקראתי בשנתיים האחרונות, חלקם כהכנה לפרקים, וחלקם פשוט כי זה החלק מהמחקר או כי זה עניין אותי, שינה לי הרבה מהצורה שבה אני רואה פסיכדליה, וגם חוויות פסיכדליות שהיו. בזמן הזה. אבל קשה להצביע על כאילו הפודקאסט כאיזה משהו שממש שינה את ה... זה היה מין, לא יודעת, מבחינתי זה הכל סלט כזה.
כן, קשה להפריד. האמת שדברים מסוימים התחדדו בשבילי, יותר מהשתנו. אני חושב שהחיבור שלי למקום ש... חוקר ולא מניח הנחות, הוא התחזק. ומצד שני, כן, מצאתי את עצמי מאפשר לעצמי לחשוב על דברים שאין לי איך לחשוב עליהם במובנים מדעיים, או איך להוכיח אותם, או דברים כאלה, אלא במובנים קצת רוחניים יותר. אז זה משהו שהשתנה, אני לא יודע אם זה בגלל הפודקאסט, אבל זה פשוט תהליך כזה שעברתי.
כלומר, יכולת רגע להשהות את הכל החוקר ולזרום ממישהו.
כן, וגם לזרום ממישהו, כן. וגם להבין שלא כל דבר עכשיו אני צריך... אלא אם כן הבן אדם יבוא ויגיד לי איזושהי הנחה שלו שיוצאת מהרוח אל החומר, ואז יש לי בעיה עם זה, אבל אם זה נשאר בעולם הרוח, אני בסדר עם לחשוב ולנסות להרגיש ולנסות לקבל. אז זה משהו שקצת באמת השתנה. אבל כן, אני מסכים עם יאב, זה כזה כל החיים, אז אני לא יודע כאילו רק את הפודקאסט, כאילו בסוף זה באמת דבר מדהים שאנחנו עושים, אבל הוא נקודה מסוימת בחיים שלנו.
כן, לי זה גם עזר להבין, כאילו זה ממש זה, וגם עוד דברים עזרו לצייר תמונה של כל העולם המחקר פסיכדלי, מה שקוראים לו מחקר פסיכדלי, מה באמת קורה שם? כאילו, מי הם האנשים, ומה הם עושים, ואיך זה עובד, ומה הפוליטיקות? זה דברים שמעצבים מציאות. כאילו, זה שאחד המחקרים הכי גדולים בעולם בתחום הפסיכדליה מתקיים פה בישראל בשנים האחרונות, זה גם לא הובן מאליו, זה גם גורם לשאול, זה גורם לי לשאול שאלות. למה בישראל? למה ככה? למה זה? למה החומר הזה? כל מיני דברים
ש... מאחורי הקלעים.
כן, שפתאום אני מבינה הרבה יותר לעומק מה קורה פה. כאילו מה מתרחש באמת בשנתיים האחרונות. אני מרגישה שהפודקאסט כן עזר מאוד.
מה, שהיהודים שולטים בעולם?
תוכל לגלות לנו אולי? הנה, חבר'ה.
כן, היהודים שולטים בעולם.
שימו לב, יאה, ורז הולכת לגלות לנו.
חד משמעית.
אל תספרו, אל תספרו לכל השאר.
ספרו לכולם.
לא, כשהיהודים
שולטים. זה מדהים. קודם כל, היהודים שולטים בעולם, ובכל מקום שהולכים, בכל תחום, אז גם בפסיכדליה, חברים. הייתי בכנסים בינלאומיים, ויש שם כל כך הרבה יהודים וישראלים, זה לא יאמן.
כן, לא, זה המקום, זה פשוט החיבור ההיסטורי, שגם הוא כאילו כזה מתרחק ונהיה עוד אנשים נכנסים, אבל ההיסטוריה של עולם הפסיכואנליזה היהודית, וזה פשוט ככה, זה גם, יש לזה עוד אדוות שהגיעו עד היום.
אוקיי, אז הם כבר יהודים.
אז בוא נדבר על הבעל שם טוב.
יש לי מספרים, עסוקה במספרים.
דווקא הייתי מעדיף את שפינוזה.
זאת הפתעה בשבילכם.
יו.
עשיתי קצת סטטיסטיקות. כאילו, זה קצת כזה לספור יותר מלחשב חישובים מורכבים. אבל אספתי ככה כמה פרטים מעניינים.
יו, זה אלופה, אני מתה.
בואי ננסה להחזיק את סוף הרעיון. אוקיי, אז היו, כמו שאמרנו, 23 פרקים, 24, כולל הפרק הזה. במהלכם נתתם במה לשמונה מיזמים שצמחו או צומחים פה בארץ, שזה כולל הכל מספרים וקלפי אותיות וחוף מבטחים ומה לא. 9, אם אנחנו סופרים את הפרק הזה, שעוסק בתודעה רבה, שהוא גם מיזם. שלושה פרקים העמיקו בעשייה סביב חומר פסיכואקטיבי ספציפי. 4, אם אנחנו סופרים מין, ואנחנו לא, כי זה מוביל אותי לנקודה. 9 טכניקות פסיכונאוטיות שלא קשורות בחומרים. זאת אומרת, חלימה צלולה, מיניות, אותיות, תנועה, דרך רטט, מוזיקה, צלילים. 5 מהן מעוררות מצבי תודעה, נקרא להם מאולתרים, אלטרד. שזה כולל גם את לוסיה, שדיווחתם מהשטח. מבחינת מרואיינים, היו 11 מטפלים בכל מיני גישות. היו 10 חוקרים, 5 מהם פועלים או פעלו במוסדות אקדמיים מעבר לים. בהחלט קשר יהודי חזק. ואתם מוכנים לנתון הכי שוקינג, יאב, לא להציץ לי בדפים.
זה נושא רגיש,
זה נושא רגיש ואנחנו נדבר עליו. 5 נשים השמיעו עד היום את קולן בפודקאסט, שזה כולל גם הקלטה אחת מוקלטת וגם את קרן צרפתי בדיווח מהשטח, קצר יחסית, לא פרק. זה לא כולל את יאב ואותי. עכשיו, בגלל שאני יודעת ששניכם מאוד רגישים מגדרית, אני יכולה לתאר לעצמי שיש פה סיפור, ובעצם השאלה היא, כמאמר המשורר, איפה הבנות?
אז אני אתחיל, כי זה באמת משהו שכאילו אני יאהב יותר, זה נוגע לה, למרות שזה גם נוגע לי, אבל אני לא זה, ואני פשוט אגיד דבר אחד, בסה. כאילו ניסינו, חשבנו זה, יאהב תספר קצת יותר, אבל כן, זה מבאס. כאילו העולם שלנו קצת לפעמים מבאס.
כתבתי על זה טור דעה ב... טיים אאוט, בגיליון סמים החגיגי שלהם.
אשכה.
נשים לינק. זה פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה, בפרק הזה. בדיוק על זה, כאילו...
אני לא ראיתי אגב את זה, זה נגיליתי בסטטיסטיקות.
באמת?
עכשיו זה הצליח לחמוק ממני.
מה, הטור דעה?
הטור דעה הזה.
תאהבי את זה.
שימי לינק.
אני מההתחלה נורא ניסיתי, כאילו... שנינו ניסינו. ניסינו להביא נשים, להתארח. זה לא כזה קל, כי כמו בהרבה תחומים, במיוחד תחומים של אדווקציה, אז יש יותר גברים שניגשים, כאילו, ניגשים קדימה, lean in, מה שנקרא.
פותחים את הצוהר.
שפותחים את הצוהר, שעומדים בקדמת הבמה, ששמים את עצמם בקדמת הבמה. אגב, בדיוק היום דיברתי על זה עם חבר, ואנחנו מקבלים לא מעט הצעות של אנשים שפונים אלינו ומציעים את עצמם להתראיין, וכולם חוץ מאחת לדעתי עד היום זה הגברים. כלומר, גם היוזמה הזאת של לבוא ולהגיד, כאילו, אני חושב שאני מתאים, אולי אתם רוצים לראיין אותי, זה גם משהו שמגיע כמעט אך ורק מגברים. היחידה שהציעה את עצמה, שאני זוכרת, עשתה את זה אחרי שעשינו קול קורא, שאנחנו מחפשים נשים.
נכון. והיא התראיינה אצלנו.
והיא התראיינה גם. אבל למה זה נושא רגיש? כי כאילו כמו כל דבר, זה פשוט נראה לי חבל. יש לנשים דברים מעניינים להגיד. נראה לי שפשוט, כמו בכל תחום אחר, הם פחות ססות להיות, להיות כאילו הקול של הדבר, הקול בקוף. אבל...
זאת אומרת, זה לא שנשים פחות עושות בתחום, כי זאת גם אפשרות. יכול להיות שזה גם קורה, אבל זאת אומרת, כן התקלתם בקושי יותר גדול להביא נשים לאולפן.
הם פחות עושות בתחום שמדבר על זה. כאילו שלה לדבר על זה.
שלה לדבר
על זה. שלה לכתוב על זה, שלה להרצות על זה.
כן, עושות, יש עשייה, פחות מוכנות להתראיין, או לא מצליח.
אני לא יודע, אין לי את הנתונים, לא עשינו סקר, לא עשינו זה. נכון. אז מה שאני אומר עכשיו, כאילו דיסקליימר, יכול להיות שזכרת ברת, אבל בהרגשה שלי יש פחות נשים שעושות. שוב, יכול להיות שזה בולשיט מוחלט.
שמתעסקות בזה.
אבל כאילו, אני יודעת, חיפשנו באופן אקטיבי מאוד חזק, ואני לא אומר את זה כדי להצטדק. כאילו, מה שהיינו רוצים שזה יהיה 50-50.
חשוב לציין שאנחנו כן היינו רוצים להביא יותר נשים, אבל אנחנו גם עשינו את השיקול שאנחנו לא נביא מישהי רק בגלל שהיא אישה, ואין הצדקה מעבר לזה. כלומר, היו נשים שאמרנו, אנחנו נורא רוצים להביא מישהי, שתתראיין, אבל וואלה, כאילו היא באמת פחות מתאימה כרגע מאשר הבן אדם הזה שהוא גבר.
אם זה היה גבר, לא היינו כאילו זורמים. כי בסוף,
בדיוק.
זה לא שזה מיקרופון פתוח, אנחנו עושים את זה פעם בחודש, וזה לא צריך מישהו שגם, כמו שאמרתי בהתחלת הפרק, צריך מישהו שעובר מיקרופון, ושהוא מגובש ברעיונות שלו. אז זהו, הבאתי את הכל.
לא, אבל מה שאני אומרת זה שלא היינו מביאים אישה, רק בגלל שהיא אישה, ואם היא לא מתאימה. וזה משהו שלמרות שאנחנו שנינו כאילו זה נושא חשוב, זה גם מאוד מאוד חשוב להגיד, כי לפעמים בעולם הזה של ה... בעולם שבו אתה צריך לבחור כאילו את מי להביא, נקרא לזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, לפעמים אנשים פשוט מביאים מישהי כי זה עושה להם, זה עושה מוניטין טוב לראות אישה בליינאפ, בוא נקרא לזה ככה. צפיתי בסרט דוקו, שקוראים לו Amplify Her, שזה על די-ג'יות, סרט שמדבר על מה זה להיות כאילו אישה בתעשייה הזאת שהיא מאוד גברית, והייתה שם התעסקות בזה שהרבה פעמים גם אם ישימו אותך בליינאפ, אז אנשים יגידו, שמו אותך רק בגלל שאת אישה, וזה נראה טוב. ולא בגלל שאת מספיק מוכשרת. כאילו, ההנחה מראש היא, אוקיי, אם הביאו אישה, הביאו בשביל שתהיה אישה בפאנל, בשביל שתהיה אישה בליינאפ, וכאילו... אנחנו ממש לא רוצים לחזק את הטענה הזאת. אנחנו היינו רוצים שכל מי שבא היא באמת כאילו ראויה בזכות עצמה, כאילו.
מדהים. ואגב, אתם לא היחידים. זאת אומרת, אני זוכרת, לא חשבתי על זה עד היום כשראיתי את הנתון הזה. לפני בערך שנתיים הייתי בכנס טרנספרסונלי, International Transpersonal Conference בפראג, והיה פאנל סיום שהגעתי, נכנסתי אליו באמצע, כנראה כי קשקשתי בחוץ או משהו. וכשנכנסתי, האולם היה כל כך טעון, כי מסתבר שבפאנל היו רק גברים, ואיזושהי אישה עלתה לשאול את זה בפאנל, איך זה שאין נשים בפאנל. ונפתח שם דיון סביב זה, וכל היום האחרון של הכנס היה באנרגיות מאוד קשות. וזה הכנס טרנספרסונלי, כאילו, הכל שם נעים, הכל כאילו סבבה. ופתאום היה את הווייב הזה שליווה את ה... את הזמן שם.
וואו.
כשאני מניחה שהרגשות סביב זה הם באמת אותו דבר. זאת אומרת, לא רוצים, רוצים שכל מי שעל הפאנל יהיה שם בזכות ולא בחסד, ופשוט פחות נשים מגיעות למעמד הזה של להיות שם ברמה עולמית שיכול לשבת בפאנל כזה.
זה נושא מורכב בפני עצמו. אני מתעסקת בזה הרבה.
זה גם מזין את עצמו באיזשהו מקום.
נכון. כמו שאמרתי, ברגע שהסיטואציה הזאת קורית, ואז אנשים רוצים כן לעשות את המאמץ להביא נשים, כי אין מספיק ייצוג, כי באופן היסטורי המרחבים האלה היו גבריים, אז קורה מצב שבו מראש חושדים שאם הביאו אישה היא לא מספיק ראויה. ועשו את זה, כמו שאמרתי, זה כאילו מין, ואז המין ביצה ותרנגולת ו... וואו, זה נושא שלם לפודקאסט בפני עצמו.
כן, גם כאילו, כן, אני באמת קטונתי, יש אנשים שמדברים את זה הרבה יותר טוב, מבינים את ה... גם יאב מביניהם, פשוט זה באמת, זה נושא ענק, הלוואי והיה עוד פשוט ככה.
הנחמה שלי זה שכאילו בתור היוצרים של הפודקאסט, אנחנו גבר ואישה, שזה גם נדיר בעולם הפודקאסטים, הפודקאסטרים הם רובם גברים גם. הייתי בכנס פודקאסטים שארגן רן לוי, למי שלא מכיר, מי עושים היסטוריה, אחד חלוצי הפודקאסטים בישראל, וזה היה רק גברים, ואני ועוד שתי נשים שיש להם פודקאסט ביחד, וככה הכרתי אותן, והיום אני כבר אחרי איזה שיתוף פעולה איתן, וזה היה מדהים, כאילו, באתי אליהן כזה, אוקיי, היי, אתם הנשים היחידות פה חוץ ממני, אני ממש כאילו אשמח לשמוע מה אתן עושות, איזה פודקאסט יש לכן, וכאילו, אז גם במובן הזה של ליצור פודקאסטים, אני אעשה לעצמי תפיחה על השכם לנו, שזה פודקאסט שהוא לא רק גברי, כאילו, מהבחינה הזאת.
לגמרי. וגם נשתמש בזה כקריאה לנשים שירצו להתראיין בעתיד ושיש להם עשייה מעניינת בתחום התודעה ומלא מה להגיד, אני בטוחה.
לגמרי. אם את חושבת שאת מתאימה, אז תציעי את עצמך ומקסימום זה לא יקרה.
יאב לא נושכת.
אני רק נראית כאילו אני נושכת. לא, אני לא נושכת, אני טובה קורים.
טובה קורים. Devouring feminine, אמרנו. יש עוד אנשים שתרצו לקרוא להם, שהייתם רוצים לראיין ועדיין לא יצא לכם, ובהמשך אתם...
כן, דוקטור נאדר בוטו, בבקשה, גש הלום.
דוקטור נאדר בוטו, דוקטור נאדר בוטו.
יש לי פנטזיה, יש לי פנטזיה עוד...
צריכים אותך בחדר הפודקאסטים.
כן. עוד מלפני שהתחלנו את הפודקאסט, עוד כשזה היה רק ראיון בראש של שנינו, מסתבר, אז היה לי חלום.
אני הייתי רוצה שנעשה ראיון עם רועי צ'יקי ארד.
וואלה?
כן. ועם ברוך שפינוזה. כן.
בסדר, מלא אנשים אפשר היה...
אם יש מתקשרים שיכולים לתקשר לנו, אז אולי ברוך שפינוזה, אתם מוזמנים לפנות.
לא, אבל האמת שיש מלא אנשים. יש לנו wish list בדרייב שלנו.
כן, אבל תציעו לנו, חברים, מי שומע את זה, תציעו לנו וזה, תנו לנו, אנחנו נעשה את הפילטרינג, כל טוב, תציעו.
יס. רוצה לדבר קצת על תודעה?
וואי, כן. אבל אני רוצה להגיד קודם, זה מבט בין מוס דפק עכשיו, אתם לא מבינים.
תודה.
לא, אמרתי כן, ואז הוא דפק מבט של, bitch, you gonna make this podcast really long. אין לנו זמן לזה.
צריכים להתקרב לסגירה.
רציתי להגיד, להוסיף על כל מיני דברים ששאלת, שאני חושבת שהפודקאסט הזה מאוד עזר לי, ונראה לי גם לך, לקבל ענווה כזה, לגבי ה... כאילו, זה ככה בכל דבר שבן אדם לומד ומתעמק בו יותר ויותר, אז הוא מבין כמה הוא לא יודע. אבל אני מרגישה שעברנו תהליך דומה, שהיום אני יודעת להגיד, וואלה, כאילו, קטונתי. וכשהתחלנו, הייתי כזה, אומייגאד, פסיכדליה, כאילו, בוא נגיד לכולם הכל על פסיכדליה, ככה זה. לא, כאילו, היום אני יודעת להגיד שיש מלא אנשים שיודעים דברים שאני לא יודעת, וזאת סיבה מעולה להביא אותם להתראיין בפודקאסט.
לגמרי.
ואפשר ללמוד מהם, זה רק ללמוד מהאנשים האלה ולהכיר אותם, זה וואו, כאילו. זה כיף, לא נורמלי.
אני מסכים.
ברמת היחסים מול התודעה, את מרגישה שיש את אותה צניעות? זאת אומרת, קצת שמעתי את זה במרומז קודם, אבל זאת אומרת, בעצם כפסיכונאוטים, למה לחקור תודעה? זאת אומרת, למה הידע הזה? למה לפתוח את זה? בטח שנייה.
כאילו את כל הנושא הזה.
פודקאסט.
וואי,
כל הנושא הזה את מתכוונת?
כן, למה לדעת? למה לחקור? למה לדעת? מה נותן לנו להכיר עוד ועוד טריטוריות במרחבים?
אני חושב ש... כאילו מבחינתי אין לי ברירה. זה איזשהו אופי מסוים. אז זה בפן שלי. פחות אני רוצה להגיד לאנשים מה לעשות. מבחינתי אין לי ברירה, כאילו אלא זה, לא יודע, תמיד הייתי ספקן, תמיד שאלתי שאלות, הילד מהכללית כזה.
סקרנות.
כן, הילד מהכללית ששואל למה זה אני. עם הזמן ברור שזה כמו הרבה דברים, כאילו התמתן וזה, אבל זה איזושהי תכונת אופי, כאילו אין לי ברירה אחרת, והדבר הכי מעניין זה התודעה. זה פשוט הדבר הכי מעניין, ואחד הדברים האחרונים שהוא לא מוסבר.
נכון.
אילו, אני יכול להסביר איך מחשב עובד ואיך הקסם הזה שמראה לי דברים בתלת ממד, איך זה בא לידי ביטוי ומה קורה ומה זה שפת מכונה ולא, לא, לא. ואפשר להבין פיזיקה ברמה מאוד גבוהה. וזה גם, זה תחומים מדהימים, אני לא שולל מהם, אבל תודעה זה משהו שהוא קיים בנו לא משנה מה. אני לא יכול להיות בלי תודעה. זה כאילו, זה די מגניב כזה לחקור את זה עוד. כאילו, זה פה, זה הגיימבוי הכי מתוחכם.
ידעתי שהוא ייתן רפרנס לגיימרים.
לאפקטים.
מדהים.
התלבטתי בראש איזה קונסולה לבחור. זה הגיימבוי הכי משוכלל. ושווה קצת להתעסק בו, והחומרים האלה מאפשרים להפעיל תוכנה אחרת במוח, משחק אחר, דרך, כאילו לא משנה באיזה שפה, באיזה הקבלה משתמשים. וזה אחלה דרך... מה, אין לי איזה משפט מחץ עכשיו.
אתה רוצה שאני אתן אותו?
בטח.
אז קודם כל הוא צודק, ואני גם בן אדם מאוד סקרן, ואני אוהבת ידע. אני כל היום בולעת, שוטה, כאילו, זה די קיצוני, כאילו. אני אוהבת כל היום לקרוא, ללמוד עוד. לפעמים זה קצת, אני אומרת לעצמי, אוקיי, רגע, אולי דווקא בואי...
סבתי.
לא, בואי תנסי כאילו קצת בלי ללמוד כל היום, כל יום, עוד דברים חדשים. דווקא מהמקום הזה היותר מדיטטיבי, כן? כאילו, אבל אם בהתחלה זה נורא סקרן אותי כזה, אומייגאד, מה זה תודעה? מה המוח שלי עושה? וואו, טירוף, כאילו, everything's trippy, כאילו, לאן אני עוד יכולה להגיע? אז אני חושבת שעם הזמן, זה באופן כללי עם היחסים הפסיכדליים. עם הזמן הבנתי שיש פה כלים שיכולים דווקא פחות בהכרח לקחת אותי למחוזות רחוקים ויותר לקרב אותי על עצמי. וגיליתי עולמות של רגישות וחמלה לעצמי וגיליתי שהכלים התודעתיים ולא רק החומרים עצמם, אבל גם השיעורי בית שעושים כאילו ביום יום. שאת יודעת, את הולכת, את חווה חוויה, זה שיעור, זה מורה, זה... אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות. ואז חוזרים לחיים הרגילים, ויש שיעורי בית לעשות, כאילו, אוקיי, אז עשיתי פטריות, והרגשתי כמו היצור הכי יפה ואהוב בעולם. ועכשיו אני חוזרת ליום יום, ואני צריכה להסתכל במראה ולהגיד, וואלה, כן, כאילו, גם קמה בבוקר. ואת גם, כאילו, אהבה עצמית וכאלה. כאילו, אני מדברת ברמה ממש על איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, וכפועל יוצא, איך אנחנו מתייחסים לסביבה שלנו. וזה דברים שהפסיכדלים מאוד עזרו לי, אבל הגישה כלפי זה השתנתה מוואו, איזה דברים מעניינים יכולים לקרות בתוך המוח שלי, כאילו לאן אני יכולה ללכת, לוואו, אני יכולה ממש לשפר את החיים של עצמי. כאילו אני ממש יכולה להגיע למצב שאני עובדת על הדבר הזה שנקרא כאילו חמלה, ואני אפילו יכולה לטפל בעצמי, כאילו, ולהיפתח לאופציה הזאת שלכולנו יש פצעים ואפשר לטפל בהם ואפשר להתעסק בזה, שזה אספקט יותר שמתעסקים בו במחקר נגיד פסיכדלי, ויש מכניסים אותו מאוד לשפה של מדיקליזציה, שזה גם חלק מהתמונה וזה גם חשוב שזה יקרה והכל טוב, אבל גם בחיי היום יום שלנו הפסיכונאוטים והפסיכונאוטיות וגם בחוויות שאנחנו חווים יש לנו הזדמנות לקבל ריפוי. וזה כאילו, אני לא אומרת פה משהו חדש. אבל אני חושבת שפשוט עם הזמן התקרבתי יותר ויותר למקום הזה, להיבט הזה של תודעה, של כאילו, התודעה שלי היא שם גם כדי להיות טובה אל עצמי, כאילו.
קצת מעבר בין חומר לרוח, שזה גם התהליך שהתחלנו ממנו בהתחלה, שזה אומרת, פסיכדלים, החומרים, הם כל כך סקסיים, הם כל כך זה, ואז פתאום... אוקיי, רגע, חומר הוא בעצם אמצעי, כשהתכלית היא התודעה. יפה. הנה, יש לנו את הפינאלי המוחץ.
תודעה של אהבה, חברים. התכלית
היא התודעה. תודה.
Just
אמרנו בלי ניו אייג', אמרנו בלי ניו אייג'.
יאב, למה אמרת אהבה? יאב, למה אהבה?
למה? אהבה זה לא ניו אייג', אהבה זה של כולם.
לא, נכון, בסדר. אנחנו צריכים לסגור.
אנחנו צריכים לסגור. כמה זמן?
שעה וחצי.
וואו, שעה וחצי זה המון.
איזה חופרת שאני
פאק. לא יודעים לחש את זה בחיים.
כן, לא, אנחנו חייבים לסגור.
אז המון תודה, יאה ומתן. תודה. על השנתיים האחרונות.
תודה לך, שיר. כאילו גם על העזרה לאורך הדרך, ועל הייעוץ סתרים הנהדר.
באהבה גדולה, אני נהניתי ולמדתי המון.
וגם על היום, כאילו, דם, מה קורה פה?
הייתי, רגע, אני מראיינת סבבה, כי זו פעם ראשונה שאני עושה את זה בחיים.
אפשר לתאר במילים את הנוטס הצבעוניים והנהדרים שהכנת לעצמך.
תשמעו, מה זה השקיע פה? היא התפיסה בצבע.
אני פשוט לראות וללמוד, באמת.
היא התפיסה בצבע בפונט שאני אפילו לא מכירה. מה קורה פה?
כל נושא גם כאילו בצבע אחר, זה ממש רמה אחרת.
מה זה, יש פה מילים שאני לא מכירה.
שמת לך גם איזו תמונה כיפית כאילו בצד, שיהיה לך כזה מצב רוח.
תמונה, נשים לה לינק אולי.
וואו, ואנחנו כאילו בדרך כלל מדפיסים כזה על דף רגיל שחור לבן בפונט מסריח.
בטח לא ממוחזר אפילו.
וואו. לא, יש לנו הרבה מה ללמוד.
דיוויד כתב 12.
ונספר גם ש... פנינו אלייך לפני שבוע, וזרמת, וכיף, ועכשיו את פה, ומראיינת אותנו, וזה יצא מדהים.
ואנחנו אוהבים אותך.
ואנחנו אוהבים אותך, ותודה רבה.
באהבה גדולה.
ואנחנו נחזור מהפגרה עוד לא הרבה זמן, חברים, כאילו, תרגישו חופשי להתחיל לראות איזה סדרה, זה, אל תשבו בבית, כזה תבכו, כי לא צריך, אפשר קצת.
זה גם נותן זמן למי שתספס איזשהו פרק במקרה.
או, תעשו השלמת תארים, נכון, יש לכם זמן.
אפשר לעשות השמעות משותפות.
נכון.
אני ממש התבאסתי בהרבה פעמים שלא היה לי אנשים לדבר איתם תוך כדי.
נכון. אפשר גם, אתם יכולים, מי שממש עצוב יכול לעשות כזה מעגל של שירה מקודשת, וכזה תפילה לזה שנחזור.
טוב, אז מתן, אני בטוחה שאנשים הולכים להתאושש מזה שאנחנו יוצאים לפגרה, בינתיים יראו את העונה החדשה של ריק ומורטי, שיוצאת עוד מעט. אז, אבל רצינו לתת איזה צ'ופר כזה בונוס לפרק החגיגי הזה. יש שני אנשים שהם בעצם ה... פרקים הראשון והשני שלנו, שזה בועז יניב וגליה תנאי, שהם במקרה גם בני זוג, והם גם יוצרים מוזיקה ביחד. בנוסף לזה שהם פסיכונאוטים מרתקים ואנשי עשייה מוערכים, והם יצרו מוזיקה פסיכדלית מהממת, ואנחנו שמענו אותה, ונורא רצינו לתת לה במה פה בפודקאסט שלנו,
נכון,
גם אז... בתור האנשים שהיו ממש מההתחלה, וגם סתם בתור מוזיקאים.
כן, אז הפעם לא נסיים עם השיר שרני יצר בשבילנו. רני, תודה.
תודה.
זה לא יכול להיות מדויק יותר, באמת, המוזיקה שיצרת. אבל הפעם אנחנו נסיים עם השיר של בועז וגליה.
אז תיהנו.
Through your slinky eyes, I went spiraling down your soul. It was a rooftop on a summer night. We set the jungle on the road. I realized I was walking through my life with my eyes shut. I woke up from my daydream and it felt a little like I sing. Join this roaming circus.